אז אנחנו ממשיכים בלימוד ספר אורות התשובה. הספר הזה נלמד בישיבת בית אל כבר כמה וכמה שנים, וכל שנה אנחנו מתקדמים קצת. להערכה שלי זה בערך השנה השביעית או השישית שאנחנו לומדים מספר אורות התשובה בחודש אלול. אנחנו בדרך כלל מתחילים בטיפה הקדמה, כמו שבהוצאה הזאת של ישיבת אור עציון הביאו את איגרת התשובה של הרב. בהקדמה אנחנו גם מדברים באופן כללי למה בכלל אנחנו לומדים מכתבי הרב, למה החלטנו שמרן הרב הוא יהיה הרבי שלנו, וכשאנחנו לומדים אורות התשובה אנחנו מביאים את דברי הרב באופן בסיסי להבין למה צריך גם שהרב יגיד משהו על תשובה. הרי כבר דורות על גבי דורות, מזמן משה רבנו, שנכתב מצוות התשובה, ומזמן משה רבנו שנכתב שעם ישראל עומד לקיים את המצווה הזאת, ומבטחים ישראל לעשות תשובה, כתבו וכתבו וכתבו. אז האם הרב קוק, מרן הרב, כשהוא כותב על ענייני התשובה, יש איזשהו משהו מיוחד, חדש, אור חדש של תשובה שהרב קוק, מרן הרב, מחדש? אז מי שרוצה, יש פה מקום, פה בלימוד אמונה אני רגוע יותר. רבותיי, אל תפחדו. הנה, מה הבעיה? אז מי שרוצה לראות את המבואות, אז אמרו שיש לישיבת בית אל אתר כזה, אתר ישיבה, ואפשר לחפש. ואנחנו, כדי שבכל אופן נתקדם משהו, אנחנו גם באיזושהי מידה, שנה שעברה למדנו פרק ו', אבל למדנו רק על סעיפי, נשארו שם שתי סעיפים, סעיף ו' וסעיף ז', אבל בכל אופן, כדי לא להתחיל את הלימוד באמצע פרק, אנחנו נתחיל פרק ז', ואם יהיה הנס ונגמור לקרוא את פרק ז', אז נחזור לשני הסעיפים של סוף פרק ו'. אז פרק זין בספר אורות התשובה, הרב צבי יהודה, שהוא כתב את הכותרות כאן, קרא לזה ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה. כיוון שהרב צבי יהודה כתב את הכותרות האלה, אז גם הכותרות דורשות לימוד. כנראה בפרק הזה יהיו חלק מהפסקאות שידברו על הרהורי תשובה, חלק מהפסקאות ידברו על ציור התשובה, וחלק מהפסקאות ידברו על מחשבת התשובה. וצריך לנסות לשים לב כל פעם על מה מדובר. כנראה זה לא בדיוק אותו דבר. עוד לפני שאנחנו נשים לפסקאות, זה נראה שיראו תשובה זה הדבר הקטנצ'יק, שאדם חושב אולי אני אעשה תשובה, וציור התשובה זה שבן אדם לא חושב רק מחשבה קטנה, אלא שהאדם כבר יש לו את הציור, את התמונה יותר שלמה, מה עומדת להיות, מה עומד לעשות. כלומר, לא רק זה שהאדם אומר אני בבוץ, אני במצב שאני תקוע ואני מאמין שאני לא אשאר שם על הנצח ואני יכול לשנות, או שאני הווליום של החיים שלי זה רק רמה אחת ואני יכול לעשות את הדברים ברמה אחרת. כן, הרי כשאנחנו מדברים על תשובה, התשובה זה לא רק מהבנות, תשובה זה, זה שהאדם במדרגה אחת והוא רוצה להיות במדרגה יותר גבוהה, בין בלא תעשה בין לעשה. וגם זה לא רק על מעשים, אלא זה אין סוף מדרגות על גבי מדרגות, כן, כל הזמן אפשר להיות בתנועה של הגברת העוצמה של האדם בדיוק שלו ובדבקות שלו וביכולת שלו לחזור להגיע למקומות עוד יותר עמוקים, עוד יותר דבוקים בקדוש ברוך הוא. אז ציור התשובה שהאדם כבר מצייר, לא רק זה שהאדם אומר אני עומד לתקן, אלא האדם מצייר מה, ומחשבת התשובה יכול להיות, אני אולי הייתי אומר כותבת מחשבת התשובה בהתחלה, אבל הציור כאן כתב את מחשבת התשובה, כנראה שזה לא רק שיש איזשהו מקום שהאדם אומר אני לא אשאר בו ואני יכול לתקן, לא רק שהאדם גם אומר איך יהיה התיקון, אלא שהאדם גם בונה תפיסה שהוא חושב את חושב על עצמו, חושב על העולם כן, לפי איך שהתשובה אומרת שצריך לחשוב על העולם. כן, יכול להיות שזה המושג הזה שהוא לא רק עושה תשובה אלא הוא בעל תשובה. להיות בעל תשובה זה שונה מאשר לעשות תשובה. לעשות תשובה זה משהו מקומי יותר, ובעל תשובה זה שהוא נהפך להיות אישיות כללית כזאת שהוא כן, בעל תשובה. ויכול להיות שזה קשור ל, כן, כדי להיות בעל תשובה זה לא יכול להיות בלי שהאדם יש לו מחשבת תשובה, מחשבתה של התשובה. זה אולי הדירוג שיש פה, הערך של העירור, של הציור ושל המחשבה, של התשובה. כן. אז פרק ז' סעיף א', טבעה, יש פה סעיף א', שהוא מחולק לשתיים, וזה נראה לי שתי פסקאות. אז אני לא בדקתי במקור של שתי הפסקאות האלה, שזה מסתום מהקבצים, אם זה מופיע שם כפסקה אחת או לא. יש לכם פה, יש פה מישהו שיש לו במחשב את הדיסק של ה... אז אפשר לבדוק את זה, אני גם יכול לבדוק את זה בבית. טוב, אז נתחיל א'. טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו גם ביהוד תשובה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא, ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. אז הפסקה הזאת היא מדברת על עירור תשובה. כן, הרב לא הזכיר במשפטים האלה לא את המושג של ציור תשובה ולא מחשבת התשובה. בפסקה הבאה הרב מדבר על ציור התשובה, ובפסקה ב' הרב מדבר על מחשבת התשובה. בפסקה הראשונה הרב מדבר על עירור תשובה. כן, אז מה זה העירור תשובה? האם זה המצאה של הרב קוק שיש מושג כזה של עירור תשובה? מצאנו עירור עבירה, מצאנו עירורי מצווה, אבל מצאנו גם את המושג הזה עירור תשובה. המושג עירור תשובה, אתם בוודאי מכירים אותו מהגמרא במסכת קידושין, שהאדם בא לאישה ואומר לה אני רוצה לקדש אותך, כן, ואני מקדש אותך, ותדעי לך שהקידושין נתפסו רק על מנת שאני צדיק גמור, והוא מקדש אותה, ובודקים מי זה הבן אדם הזה, ורואים ששעה לפני הקידושים הוא עשה איזושהי עבירה, כן, אכל חזיר, אני יודע מה, דיבר לשון הרע, כן, והוא אמר, הוא לא אמר על מנת שאני צדיק, כי על מנת שאני צדיק, אז פותקים את היד, פותחים את היד החזקה, ורואים, האם מחצה זכויות, מחצה עבירות, זה הוא אמר צדיק גמור, צדיק גמור זה נראה שהוא אומר, אני על מנת זה שאין לי שום עבירה. אז אומרת הגמרא, בכל אופן, היא מחודשת, עם סתום ספק מחודשת, למה? חוששים, שמה?
יראה
תשובה בריבו. באופן פשוט זה נראה, כשחזל מדברים שם על מושג יראו תשובה, זה נראה שהכוונה היא, יראו שהאדם באותו רגע שהוא יראה תשובה, הוא הרהר בצורה כזאת, לא על נקודה אחת, לא על זה שהוא אמר, אני בדבר אחד אני אשנה, אני עד עכשיו הייתי תקוע, ועכשיו אני בדבר אחד אשנה. אלא היהוד תשובה שמה, זה נראה שאתה חושש, שם האדם הזה אומר, אני מכיר, כן, אני רואה את רבי לוין, אני רואה את כל הסיפורים עליו, ואני רואה שהוא צדיק ומדקדק בכל הזה, ואני מקבל על עצמי, מקבל על עצמי בקבלה גמורה שאני ככה אהיה. וזה מה שמעביר אותו ממצב שהוא נחשב בעל עבירה, וזה שהוא צדיק גמור. אז יש באמת דיונים, קודם כל, מה היחס בין מה שכתוב בגמרא מסכת קידושין, שאדם שאומר ככה להישאר איזה צדיק גמור, לבין מה שאנחנו לומדים בדברי חז"ל, למשל מסכת יומא, יש ברייתא שמובאת ארבעה חילוקי כפרה. והרמב״ם פוסק גם את הגמרא הזאת של ארבעה חילוקי כפרה. ובארבעה חילוקי כפרה כתוב שם שיש הבדל בין אם אדם עבר על מצוות עשה, עבר על מצוות לא תעשה, עבר על מצוות לא תעשה שיש במלכות, עבר על מצוות בית דין, על חילל את השם, זה, ויש דברים שמוכלים לו מיד, יש דברים שהוא צריך להתייסר כדי שהוא יתכפר, ויש דברים שהוא צריך את יום הכיפורים. כן, הוא קידש אותה לא ביום הכיפורים, כן, הוא קידש אותה ביום חול, אז לכאורה בוודאי לא היה את כל התנאים האלה זה, של מה שכתבו שם הבא וחילוקי כפרה, ויש דברים שרק כשהוא מת זה מתכפר לו, הוא קידש אותה לפני שהוא מת. כן, אז מה היחס בין מה שכתוב בגמרא במסכת קידושין הרי זה צדיק גמור, ובין מה שכתוב בגמרא במסכת יומא שיש ארבע חילוקי כפרה? אז אחד המהלכים המאוד שנאמרו בדברי האחרונים, אני חושב שהמחת חינוך כתב את זה ועוד, אמרו שיש הבדל בין להגדיר את הבן אדם צדיק לבין לכפר. כפרה זה מלשון טהרה, כאילו לנקות את הכל. כלומר, מה?
כיסוי, כמו כפר.
כפורת זה כיסוי, זה להעביר כאילו את כל הלכלוכים של החטא. אז אמרו האחרונים, יש את השאלה המשפטית, האם בשמיים שהבן אדם הוא ידונו בו, האם יש לו טור של מצוות, שור של עבירות, כן, האם איזה טור מלא אצלו? אז שם אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, שבגדרים האלה, כן, כמו שאמר המסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא עשה חסד מאוד מאוד גדול, ונתן לנו, והוא מנהיג את העולם לא רק במידת הדין, אלא במידת הרחמים, ומידת הרחמים היא מכוח מידת הרחמים, שאנחנו היום לא נרחיב להבין מה זה הדבר הזה, מה זה הפטנט הזה, מה זה הקסם הזה שקוראים לו מידת הרחמים, אבל אומר הרמח"ל שמידה, מכוח מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא מחשיב לפחות לאדם מישראל את המחשבה כמעשה. כן, כל מה שהאדם מתכנן ואומר שכך וכך וכך אני רוצה להיות, והוא מתכנן ואומר, והוא מקבל על עצמו שכך הוא יהיה, אז זה נחשב כאילו הוא עשה את הדבר הזה. זה הכוח של התשובה. ואז אתה אומר שכשבן אדם אמר, בן אדם הרהר תשובה, זה מה שאני ניסיתי להסביר, שהמושג של הרהור תשובה במסכת חידושין זה שהאדם הוא באמת הרהר על מעשה התשובה, הרהר מה עומד להיות מה הוא צריך לעשות, והוא ירער על זה שהעבירות האלה והאלה הוא יפסיק לעשות אותה. זה יראו תשובה שהופך אותו להיות צדיק גמור. אבל האם בסופו של דבר גם הוא התנקה לא מעצם החטא, אלא מזה שאחרי החטא הוא גורם לו להיות שהחומר שלו יהיה גס, ושהמדרגה הרוחנית שלו לא תהיה מספיק במדרגה גבוהה, זה צריך כפרה, זה עוד צריך עוד לעבוד. אבל במה שאמר לאישה, שאני אהיה אדם כזה שהטור של הזכויות שלי הוא יהיה הטור המלא, והטור של החובות שלי יהיה שם כתוב באפס, וזה אומרת הגמרא במסכת חידושין, אז זה צדיק גמור. הרב נראה לי שכשהוא מדבר פה על הרהור, הוא לא מתכוון לזה שהאדם אומר לעצמו אני כן, לא על הערעור הזה גם, אלא הרב בא ואומר, נכון שבמסכת קידושין מדובר על ערעור גדול, ערעור שלם שהופך אותו לצדיק גמור. הרב בא ואומר, טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד, היא מנחמת אותו גם בערעור תשובה, והרב מגדיר בנקודה אחת קטנה מאורה גדול כבר מונח עוש רב וניסה של עולם מלא. כלומר הרב בא ואומר הערעור הזה זה נקודה קטנה, מדובר בערעור שהוא נקודה קטנה, ואפשר להגיד נקודה קטנה בגלל שהתשובה היא כוללת גם את המחשבות של הבן אדם, אבל היא גם כוללת את הדבר הזה שאדם צריך להוציא את המחשבה שלו מהכוח אל הפועל. אז יחסית למה שהוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל, זה הרב מתכוון נקודה קטנה, אבל זה לא הכוונה של הרב. הכוונה של הרב פה היא, זה לבוא ולהגיד שגם אם האדם יש לו ערעור קטן, גם זה יש לזה משמעות מאוד 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 גדולה. אז זה קודם כל חידוש ראשון שהרב מדבר כאן, שמושג ערעור התשובה אומר את הדבר הזה, שאפילו ערעור, יש ערעורי עבירה, ערעורי מצווה, זה אפילו ערעור שזה מחשבה לרגע, שיכול להיות שגם אין לה כל כך אחיזה, אבל האדם מעלה הרהור, ואולי הוא מערער רק שבדבר מסוים הוא רק יעשה תשובה, גם זה הרב אומר יהיה כלול בסעיף הזה. כן? ולמה? אז מתחיל הרב אומר משפט ראשון, טבעה של התשובה היא, כן? מה שהתשובה, כן, מעוררת בבן אדם, כן, מה היא גורמת לבן אדם, שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. כן, ברגע שהאדם מתחיל להתעסק עם תשובה, כל ההתעסקות עם תשובה, אומר הרב, זה איזשהו דבר שגורם לבן אדם מנוחה וכובד ראש כאחד. אז באופן, אנחנו עצמנו היינו אומרים שאירועי תשובה, וככה באופן בסיסי נראה שכשבן אדם מתחיל לחזור תשובה, אז הוא לא אדם נינוח. קשה לבוא ולהגיד שהאדם הזה הוא ינוח, כן, הוא במצב של מנוחה. אלא, וגם זה, היינו אומרים שלכאורה מחשבת התשובה היא מחשבה שהיא מאוד מייסרת את הבן אדם, היא מאוד גורמת לבן אדם קושי וחוסר מנוחה וחוסר רציבות. כן, בעלי תשובה הם נראים כאנשים שהם אין להם את התשתית הבסיסית שיש לאדם הזה, שהוא יודע על מה, כן, מה חיה ומה זה. אין ככה באופן פשוט, אני לא אומרים שזה התשובה. אומר רב, לא, הטבע של התשובה שהיא נותנת לאדם גם מנוחה. המנוחה הרב יתרגם אותה כנחמה, כאור, כאושר, כאיזושהי הרגשה של מלאות. הוא התשובה, הוא נותן למן אדם מנוחה, שהמנוחה היא בדרך כלל באה לנו אחרי שאנחנו נמצאים בהרגשה כזאת ש זכינו במשהו. כן, אנחנו משהו מאחורינו, משהו מאחורינו. אז התשובה היא נותנת גם מנוחה וגם כובד ראש כאחד. מה זה כובד ראש? אין האדם, הוא יכול להיות בקלות ראש, הוא יכול להיות בכובד ראש. מה זה המושג הזה של כובד ראש? המושג של כובד ראש זה האדם הוא יש בני אדם שהם במצב כזה שהם כלילים, הם לא עושים כל דבר מתוך מחשבה, מתוך כובד. הם חלק גדול מהחיים שלהם הם זרמנים, הם עושים בלי לחשוב, הם עושים בשליפות, הם עושים בקלות, והם משנים, והם זה, ובלי בלי לשקול את הדברים. כובד ראש זה מצב של אדם שהוא ממש נהיה כבד כזה. כן, שכל דבר לפני שהוא עושה, הוא שוקל אותו. הוא מתייחס לבחירה החופשית שלו בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד רצינית. הוא מתייחס לכל דבר שהוא עושה בצורה מאוד מאוד רצינית, שזה גורם לא להיות כבד. שכל דבר ודבר הוא מחשיב אותו. כן, הוא עושה חשבונו של עולם, הוא כל הזמן לפני כל מעשה הוא שוקל אותו. כן, אז זה הכובד ראש. מנוחה, היינו אומרים שהאדם שהוא כל דבר לפני שהוא עושה הוא צריך לשקול אותו, זה אדם, כן, זה אדם שהוא כל הזמן עובד, הוא כל הזמן בעמדה של מתח, כן, והוא כל הזמן במשימה, והוא לא יכול לחיות, הוא לא יכול להרגיש שהוא נוגע בחיים. אני עכשיו דיבר איתי במישהו שהוא בענייני שידוכים, זה אומר, וואו, מצאתי בחורה, והבחורה הזאת היא באמת, אני מאוד מעריך אותה, והאידאות שלה, הערכים שלה זה כמו מה שאני חושב, והיא מתפקדת מצוין זה, אבל היא כל הזמן בעבודה, היא משימתית, אין לה רגע אחד שהיא יכולה סתם לחיות, סתם לגוע בחיים, לא בגלל איזושהי משימה שיש לנו משהו כזה. כן, וזה גורם לה בסופו של דבר להיות בלחץ. כן, אז ואני כשאני לוקח אישה אני רוצה גם להרגיש שיש לי לא אחת שעובד שכל הזמן בכובד ראש כזה, אלא גם מנוחה, גם נוגעת בחיים או משהו כזה. אז זה מה שהרב פה מתאר, שהאדם שהוא עושה תשובה, כן, הוא לא רק נכנס לתהליך שיש בו הרימה של משימות, אלא לא פחות מזה, הוא נכנס לחיים שיש בהם הוא יותר יעיז לגוע בחיים, הוא יהיה יותר נינוח, הוא יותר יהיה בטוח בחיים. כן, זה ככה מסביר הרב, זה טבעה של התשובה. אז הרב מתחיל בהתחלה, הוא מסביר איך יש לו מנוחה. היא מנחמת אותו גם בירור תשובה. שאדם, מה זה תשובה? תשובה זה זה שהאדם חי בתודעה כזאת, הוא חי בעמדה כזאת, שהוא אומר שום דבר לא תקוע, הכל יכול להשתנות, אני יכול לשנות, כן? אני לא משועבד לשום דבר, אני יכול לשנות. אין שום דבר שהוא שאני צריך להתייאש ממנו, כן? שאני צריך להתייאש איתו, להתייאש ממנו. אז אומר הרב, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מנחם. אדם שהוא רואה המון דברים שנוגעים אליו, מעשים שהוא עשה, כל מיני דברים בעבר, אז האדם מתחיל מחלקים גדולים ממה שהאדם יכול לעשות בחייו להתייאש. והחיות של הבן אדם הולכת ומצטמצמת, הולכת והן האדם אומר, טוב, נו, אני כבר, אני לא יהיה הבן אדם שמבין דברים, אני לא יהיה הבן אדם שמרגיש דברים, אני לא יהיה הבן אדם, ולאט לאט החיים הם נהיים עוד יותר מוגבלים, עוד יותר מצומצמים לדברים שקשורים למה שמחילים את הבן אדם לשרוד, או מה שהם, או מה, או הדברים שהם זמינים, שהאדם יכול לגוע בהם בלי עמל, בלי השקעה, כן, אם זה התאוות שהאדם יכול לגוע בהם בלי עמל, אם זה שהאדם, אם זה שהאדם נהיה פלוטי במה שחושבים עליו, שזה הכבוד, אם זה שהאדם מקבל את החיות שלו מזה שהוא יחסית למישהו אחר הוא חושב שהוא יותר, שזה קשור לגאווה, כן? אז זה הדברים שהאדם זה, ובעיקר האדם גם הוא כזה לא מחשיב את עצמו, הוא מיואש, וזה באה התשובה ומנחמת אותו, באה התשובה ונוצרת לבן אדם, כן? אפילו ירור תשובה אחד, כי הירור תשובה בדבר אחד זה בא ואומר שאפילו בתחום אחד שחשבת שהוא לא שלך, שהוא כבר, שאתה כבר צריך להתייעץ ממנו, שהוא כבר הוא יותר חזק ממך, שאין תקווה לשנות אותו, ברגע שאתה מערער תשובה ואתה כבר לא רואה את עצמך כשבוי בדבר הזה, זה כבר מנחם את האדם, מנחם בעירור תשובה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח עושר רב וניסה של עולם מלא. זה קשור לתפיסה של הרב, בדרך כלל אנחנו חושבים שמה זה מושג התשובה, המושג של התשובה בדרך כלל אנחנו חושבים שהתשובה היא קשורה לזה שקדוש ברוך הוא ברא, קדוש ברוך הוא אור אינסוף, קדוש ברוך הוא מקור של הכל הטוב, קדוש ברוך הוא כן, מלך חי וקיים, כל החיות, כל הקיימות, כל האינסופיות, זה קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משתלשל והוא בורא את הבן אדם, והקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם איזושהי תוכנית שהאדם יכול את העצות שקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאנחנו נוכל כמה שיותר להיות מתאימים לתוכנית של הקדוש ברוך הוא. ושם עוד אין תשובה, שם עוד אין עולם של תשובה. מתי נולד עולם של תשובה? העולם של תשובה נולד ברגע שהאדם במשהו מסוים פספס וחטא, והוא עשה משהו לא לפי התוכנית, אז נולד איזשהו מעשה, אז נולד איזושהי טומאה, אז נולד איזשהו חטא, אז נולד איזושהי מציאות שהיא לא אלוקית, איזושהי מציאות, כן, איזושהי אבם כזה שלא לפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא, כן? המושג של התשובה הוא לנסות למחוק את האבמים האלה, למחוק את הדברים שהם לא לפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא. זה התפיסה בדרך כלל של מה שאנחנו חושבים, מה זה תשובה. שהתשובה היא מחיקת השטויות והחלקים שהם לא, שהם נולדים מהמעשים הלא גדולים של הבן אדם. ברגע שזה חטא, אז, אז, אז מדובר על, על, על פגם שהוא פגם אנושי, פגם מוגבל מאוד. והתשובה נועדה להתמודד בקטן, נועדה למחוק את, את החטאים ואת המעשים הקטנים של, של האדם. ככה זה התפיסה בדרך כלל של מה זה המושג של תשובה. בערב, והרבה הרבה פסקאות באורות התשובה, ואומר לא. עכשיו זה לא רק הרב, זה ודאי גם לפני הרב אמרו את הדבר הזה, שיש מושג כזה, עולם של תשובה, כן, עולם של, כן, הבינה זה המקור של תשובה, כל מיני דברים שהסבירו שהמושג של תשובה הוא, 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 הוא לא בא מה, בא, הוא לא, התשובה היא לא במשחק הזה או במגרש של איפה שנפלת, תקום. נפלת, תקום. כי נפלת במקום נמוך, אז גם תקום במקום הנמוך הזה. זה לא ככה. אלא המושג של התשובה הוא בא ממקום הרבה הרבה יותר גבוה, ממקום הרבה הרבה יותר כללי, ממקום הרבה הרבה יותר גדול, וזה מה שהרב כאן אומר. כן? שהתשובה באה מעולם מלא. עכשיו, מה... מאיפה להגיד את הדבר הזה? אז אנחנו היינו יכולים בוודאי להבין, אנחנו בוודאי יכולים להבין שכדי לעשות תשובה, כדי לעשות תשובה, אז צריך שיהיה משהו, כן, כדי שלא תיפול עוד פעם, כדי שלא תסייע כל הזמן במגרס הזה של חטא ותיקון, חטא ותיקון, חטא ותיקון. אנחנו מבינים את הדבר הזה, שכדי שיהיה אפשר לעשות תשובה, אז אתה צריך כאילו לעלות לאיזה רמה קצת יותר גבוהה, ולעשות איזשהו טיפול שורש יותר, לקחת איזושהי העצמה, ולקחת את העוצמה שלך, לטפל בנפילה שלך, לא ברמה של הנפילה, כי אם זה ברמה של הנפילה, אתה... בסדר, עשית תיקון מקומי, אז אתה יכול לעשות פעם נפילה מקומית. תיקון מיום הזה, אז אנחנו יכולים להאמין את זה שצריך טיפה איזושהי עצמה. אבל לא היינו אומרים שהתשובה היא נמצאת בשורש כל החיות של כל העולמות, או איזשהו עולם מלא ראשוני, שממנו יש את כל הזרמים ואת כל התופעות האלה שנקראות תשובה. אז ככה אנחנו היינו אומרים. אז זה הרב קוק והרבה הרבה פסקאות אומר, וזה הרחבה והסברה מאוד מאוד רחבה על מה שחזל אומרים שתשובה קדמה לעולם. שהמושג תשובה קדמה לעולם, אז לפי ההסבר הרגיל מה זה תשובה קדמה לעולם, הקדוש ברוך הוא שהוא הכל צפוי והרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא צפה את זה שהבן אדם ייפול, אז הקדוש ברוך הוא מראש אמר, אני נותן תרופה לפני המכה, כן, אני נותן תרופה לפני הנפילה, ואני מאפשר את זה שיהיה תשובה, כן, ובסיס זה אני בורא את העולם. אז ככה אפשר היה להגיד מה זה המושג הזה שתשובה קדמה לעולם. אבל הרב והרבה הרבה פסקאות אומר, לא, המושג תשובה קדמה לעולם, זה אומר את הדבר הזה שכשאתה שואל את עצמך, מה התוכן של ההופעה האלוקית? איך הקדוש ברוך הוא? כן, מה המשמעות של הקדוש ברוך הוא? הוא בורא? כן, מה הבריאה של הקדוש ברוך הוא ברא? הקדוש ברוך הוא ברא, אז היינו אומרים, עצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא בורא בריאה, כן, בריאה זה מלשון חוץ, כן, כן, מלבר. הקדוש ברוך הוא בורא, הקדוש ברוך הוא כביכול מסיר את העצמיות שלו מהחיות, ואז רק על ידי זה שיש את הצמצום של האור האלוקי יכול להפך, יכולה להיות בריאה. אז היינו אומרים ש, ו, אז הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז היינו אומרים בסדר, אין מה לעשות, העולם לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא. כן, עצם הדבר הזה שאתה רוצה, שיהיה בריאה, אז הבריאה במהותה היא לא תהיה אלוקית, במהותה היא התרחקות מאוד 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 גדולה מהאור האלוקי, ככה היינו אומרים. בא החידוש, או באה התפיסה הזאת שבאה ואומרת תשובה קדמה לעולם, שבאה ואומרת הדבר, שבא ואומר את הדבר הזה, לא, הקדוש ברוך הוא נכון שהוא בורא עולם, ובריאת העולם היא כביכול התרחקות ממנו, אבל התשובה קדמה לעולם, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בורא סוג בריאה כזאת, שההתרחקות הזאת היא נועדה בשביל שיהיה עוד יותר קרבה לקדוש ברוך הוא. כלומר זה ירידה, כל הירידה של העולמות, או כל הדבר הזה שיש איזושהי ירידה של האור האלוקי, זה ירידה צורך עלייה. ובעצם הבסיס של בריאת העולם זה מצד, לא מצד מה שהקדוש ברוך הוא קודם כל בורא את העולם, ונראה כמה העולם יצליח לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא, כי זה לא התוכנית. כי אם זה ככה, אז זה בריאה שהיא תמיד תהיה באיזושהי מידה וחוקה מאוד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה כן לברוא בריאה כזאת שהיא בסופו של דבר תוכל להיות דבוקה בקדוש ברוך הוא, תוכל להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בורא בריאה כזאת שמתחילתה היא נבראת בצורה כזאת שהיא עומדת לחזור לקדוש ברוך הוא. או שאפשר להגיד, לא רק מצד שהיא עומדת לחזור לקדוש ברוך הוא, שהירידה היא צורך עלייה. שדווקא הבריאה היא תגרום לי שיהיה עוד יותר דבקות בקדוש ברוך הוא. וזה העולם של התשובה. העולם של התשובה הוא לא נמצא במגרש המשחקים של ההתגלות בעולם המעשה או משהו כזה. הוא נמצא במקום הראשוני של 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 עצם הנבראות של העולם. עצם הנבראות של העולם, הקדוש ברוך הוא בורא עולם כזה שיש בו את ההתמגנטות, יש בו כוח להתמגנט לפי מעלה. כן, יש לו את הכוח לשוב למקור האלוקי, ויש כוח תנועה כזאת שיכולה להיות תנועה שהיא כלפי מעלה, וזה העולם של התשובה. והעולם הגדול הזה, כן, כמו הרבה דברים שאנחנו אומרים, איך, מה מזרים אלינו את השייכות לעולם הזה? כל דבר שהוא קשור לתשובה, להופעה של התשובה, זה קשור לעולם העליון הזה. אפילו שזה יהיה משהו הכי קטנצ'יק, אבל כמובן שזה משהו קטנצ'יק מהדבר הראשוני הזה, זה בומבה, זה משהו נפלא, זה משהו עוצמתי, זה משהו שכשהאדם מתחיל לערער תשובה הוא לא יכול. אז באופן בסיסי, כשהאדם חושב על הנפילה שלו, אומר איך אני אקום, אז אם זה באמת היה רק התעסקות עם איך נפלתי ואיך אני אקום, אז האדם אומר לעצמו, וואו, הלוואי ולא הייתי נופל, ואם נפלתי, וואו, עליי זה, זה לא היה מתוק, זה לא היה משמח, זה לא היה מנחם. אז האדם היה אומר, לא, כן, לא רוצה אותה ולא רוצה את השחקלה, לא רוצה את הדבר הזה. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהתשובה היא הופעה של אור מעולם מאוד מאוד שלם, מעולם מאוד עליון, אז ברגע שנפלת ואחרי כן ברגע שהנפילה היא גורמת לך הרהור תשובה, אז אתה בעצם שמח על הנפילה. אפילו אתה כאילו אתה בא ואתה אומר לעצמך, בטח כל הדבר הכי קטן של התשובה שנולד כתוצאה מהירידה הזאת, זה רווח עצום, וזה מאוד מאוד מנחם, זה מאוד מאוד גורם לאדם, כן, בנקודה אחת קטנה, נאורה גדול, כבר מונח אושר רם וניסה של עולם מלא. ואז האדם אומר לעצמו, אני בכלל כל החוויה שלי, כל ההרגזה שלי, כל ההתייחסות שלי לנפילה, אני לא מתקס לנפילה עכשיו שנפלתי, איך אני מתעסק עם הנפילה. כבר הנפילה מקבלת טעם, היא מקבלת, כבר, היא מקבלת מבט לגמרי אחר. כבר האדם יודע את הדבר הזה שהנפילה הייתה לצורך הופעת האור העליון הזה של התשובה. זה גורם לאדם מאוד מאוד נחמה. אומר הרב, פה יש איזה משהו מאוד מאוד נפלא שאנחנו לא מוצאים אותו בהופעות חיים אחרות. בדרך כלל הופעת החיים בדרך כלל היא בנויה בצורה כזאת שכשאתה שאתה, כשנולד בך התודעה שיש פער בין המציאות שלך לבין איפה שאתה יכול להיות, זה תמיד פער שגורם לאדם הרגשה לא טובה. כן? וזה או שאתה מפויס עם עצמך, או, כן? או שאתה אומר, אני אדם שמחליט לא להישאר במקום שאני, כי אני הרי לא צריך להיות במקום שאני, ואני צריך להיות במקום לגמרי אחר. כן? אז בדרך כלל החיים שלנו בנויים, זה או שהאדם הוא חזק בזה שאתה אומר האדם הזה מפויס, האדם מפויס עם עצמו, או שהאדם אומר לעצמו אני ממש לא מפויס במקום שאני נמצא, כי אני יודע שאני יכול להיות במקום הרבה 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 יותר גבוה, אני יודע שאני צריך להיות במקום הרבה הרבה יותר גבוה, ולכן אני לא נינוח, ולכן אני כל כולי במשימה לא להיות במקום הלא נכון, ולהיות במקום שהוא באמת המקום שאני צריך להיות בו. אז אומר הרב, פה יש את הפלא הזה בתשובה, שלמרות שיש פה את הנחמה הגדולה, בגלל שאתה מקבל את הכוח הזה של העולם המלא של התשובה, כמו שהסברנו, אם זה, כן, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של, של השלמה. מה זה התשובה? התשובה היא לא גורמת לך לחשוב, איזה כיף אני במקום שלי, אלא האדם, כן? האדם כל הזמן נמצא ממלא בעמדה כזאת שאני לא יכול להישאר במקום הזה, והאדם אומר לעצמו, אני חייב לנוע, אני חייב להיות בתנועה, אני חייב להיות במקום אחר. מצילות אותו מזכיחות הדעת, מצילות אותו מזכיחות הדעת. עכשיו אומר הרב, ונותנות עליו אור מתוק. אני יש לי התלבטות, מה זה הנותנות עליו אור מתוק? האם נותנות עליו אור מתוק זה מתייחס גם לחלק של הנחמה? כאילו מה נותן לו אור מתוק? גם הנחמה וגם החובות. אני חושב שכוונת הרב זה יותר להגיד לגבי החלק האחרון. בדרך כלל חובות זה דבר שהוא כבד על הבן אדם, וזה דבר שהאדם יש בו איזושהי הרגשה של צער ועצבות, והרגשה כזאת, אני לא במקום הנכון שלי. וכאן אומר הרב, לא, מצד אחד אתה נמצא כל הזמן בזה שאתה יודע שאתה חייב להיות במקום אחר, ואתה חייב להיות במקום אחר, אבל מצד שני זה אור מתוק. למה זה אור מתוק? הרב, למה? כי זה הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. זה נותן לך בסופו של דבר את התנועה הנכונה. אתה יודע את הדבר הזה, כן? זה היסוד הזה של ההשתלמות. היסוד הזה של ההשתלמות זה אומר את הדבר הזה שהאדם אומר, אני יודע שאני שייך להתעלות האינסופית. ההתעלות האינסופית הזאת היא באמת התעלות אינסופית. אף פעם אני לא אשאר במקום. תמיד אני צריך לעבור מחיל אל חיל, ממקום למקום. אני חייב כל הזמן להיות בעמדה של 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 התקדמות, של של שאני משיג עוד דברים ועוד תחומים, ואני נוגע בעוד נקודות חיים. אבל הדבר הזה הוא נותן לבן אדם משמעות וערך, ונותן לבן אדם, זה הופך את הבן אדם לאדם שהוא נע, לאדם שיש לו כיוון, כן, נותן ערך גדול וקבוע לחייו. הקבוע הוא דווקא לא הקבוע במובן הזה שהוא נמצא במקום זה, אלא שזה נותן לבן אדם משמעות כל הזמן לחיים. והמשמעות הזאת שהאדם כל הזמן, שהאדם נמצא בתנועה הזאת, שהוא כל הזמן שב, הוא מצד אחד מודע לדבר הזה שיש אין סוף זוזה, ומצד שני שהוא בכיוון הנכון, אז זה גם נותן לו את היכולת לא להיות בעמדה של הזכיחות דעת, וכמו שאמר הרב, להיות בכובד ראש מאוד מאוד גדול, אבל גם להיות במצב הזה של המתיקות, גם להיות במצב הזה של הארומתוק. כן, העניין הזה של המתיקות, הרבה פעמים הרב מדבר על, כן, להמתיק מרור. המתיקות זה כאילו לקחת איזשהו דבר שאתה חושב שהוא לא בר תיקון, ולהמתיק אותו, כן, להפוך אותו למשהו שהוא יכול להיות מתוקן. אז מה זה אור מתוק? אור של תיקון, או שכל הזמן אתה נמצא בחוויה הזאת, שהנה אני יכול לתקן עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וזה האור המתוק הזה. כן, זה האור המתוק. אז נקרא עוד פעם את כל הפסקה, נראה אם נסברנו את הכל. טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מלוכה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו גם בירור תשובה, בנקודה אחת קטנה, מאורה הגדול, כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא. כלומר, סוג העושר זה סוג עושר ששייכות לדברים של, שהם רמים וניסאים. ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק ונותן ערך גדול וקבוע לחייו. באיזה שעה ערבית? 35. אז אנחנו נעמוד פה ונלך לקבל עלינו עוד מעט שמיים.